קיימלן כרב שמעון בעביד זורי סמכת שכל מחלות אסורות כשנפסר מחלת אדם פוקע איסור. כתוב בנבילה לגר שבשעריך, כל נבילה שאינה ראויה לגר, כלומר לבן אדם, נפסר מחלת אדם פוקע איסור. גם בחמץ בפסח מוסכם כך. כתב הרייבט פרק א' מלכות חמץ לגבי תשביטו ובל ירואה עד כלב, עד שיפסל מכלב. אפילו נפסר מחילת אדם, כל עוד שעדיין ראוי לחילת כלב, חייב בביאור עוברים בל ירואה, כך תעת הרייבט בפרק א' חמץ. זה לא מובן למה. אחרי עזר בחלק ג' בהתחלה מעריך בזה ואומר שהרייבד מדמה תשביטו בל ירואה לטומאת אוכלין. בטומאת אוכלין קיימלן בבחורות דף קו ג' שעד כלב, אוכל שנפסר מאכילת אדם ועדיין ראוי לכלב, יש לו תורת אוכל לגבי טומאה. אז הרייבד מדמה תשביטו בל ירואה למה? לטומאת אוכלין. הוא משונה. מה פתאום לדמות את זה לטומאת אוכלים ולא למחלות אסורות? ובפרט, הר"ן בריש פסוחים כותב שכל הלאו של בל ירואה והמצווה של תשביטו זה סייג שעשתה תורה שלא יבוא לאוכלו. אם אמרת שאם נפסל מחילת אדם כבר אין איסור לאכול מן התורה, למה שיהיה עדיין חיוב תשביטו ובל ירואה כשכל העניין הוא סייג לאכילה והאכילה מותרת? זה פלא. אומר אני שהרייבד הולך פה בשיטת תלמיד חבר שלו, רבי יונתן מלוניל, הרי מלוניל, רבי יונתן הכהן מלוניל. הוא אמר בנוגע לביטול חמץ, ידוע שיש מחלוקת הראשונים מה גדר ביטול חמץ. תוספות קבעו ביטול מטעם הפקר, אין בעיות, זה הפקר. אבל השאר הראשונים לא אמרו, הרי הר"ן בהתחלת סוכם מקשה קושיות, שלא ככה עושים הפקר. מה הביאור השני, שהם מיוחס לרש"י ולרמב"ן, הרמב"ן מגומגם הלשון, שאר הראשונים, הלשון של הר"ן בריש סוכם, אינו חפץ בקיומו ברשותו. הלשון של הר"ן, שתסכים דעתו לדעת התורה. התורה אומרת שלא ימצא יחמץ ברשותו, והוא גם מסכים שזה לא יהיה ברשותו. הוא רואה את זה כאפרה, הוא לא מחשיב את זה ברשותו. כך הגדר של ביטול. לפי הרימי לוניל, הגדרה שלישית. הוא מבטל את החמץ מתורת אוכל. בליבו הוא מבטלו מאוכל. לא אפקר. ומבטלו מתורת אוכל. כך הרים מילוניל. שאלה מהמחלה, ואם הוא כבר ביטל אותו מתורת אוכל, אז פקע האיסור שלו. אז אפשר, אפשר כבר לאכול אותו. לא, אם יאכל, הרי הוא מחזיר, חוזר בו מהביטול. אך שווה, הוא מחשיב את זה חזרה כאוכל. שאלה מהמחלה, ויפה אמרת, למה לא יכול לאכול? אבל למה לאסור בהנאה, חמץ לאחר ביטול, שכבר פקע מנו תורת אוכל במחשבתו. ואם כן, הוא כבר לא חמץ, הוא כבר לא אסור, אז נכון שלחזור ולאכול אי אפשר, זה אך שווה. אבל בהנאה, למה אסור? שיהיה אסור מותר בהנאה. אנחנו רואים שהקושיה לא קושיה והתירוץ לא תירוץ. צריכים להגדיר פה הגדרה ברורה בעניינים האלה של אוכל. נקדים. מה שידוע, האחרונים כולם, בראשם רבי יוסף אנגל, בעטוון דאורייתא, אמרו להסביר את הדין הידוע, המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה. הסביר רבי יוסף אנגל, אחריו כל האחרונים, דברים שאסור בהם המעשה, הפעולה, המעשה, מתעסק פטור. הוא אומר, לא אני עשיתי, לא מתייחס אליו. אוי ועשה כמתעסק ללא כוונה, אז הוא לא מתייחס למעשה אלה. מה שאין כן, חלבים ועריות, אומר רבי יוסף אנגל, אין איסור מעשה. איסור הנאה, הנאה דממילא. אלא זה לא איסור הנאה, הרי מחלבים ורעיות זה לא איסור הנאה, זה עוד לקרקר איסור הנאה, דברים כאלה. זה איסור רק אכילה וביאה. אז הוא אמר שהתורה אסרה פה רק מין אחד במיני הנאות, דהיינו במחלות אסרה את הנאה של אכילה ובעריות את הנאה של ביאה, אבל זה לא איסור מעשה, זה איסור הנאה, הנאה זה ממילא. אבל מילא לא שייך למה מתעסק פטור, שהמעשה לא מתייחס, מי מדבר על המעשה פה? מדברים על הנאה זה ממילא שהיא אסורה. כאן יש בה המפורסם. הגדרה מאוד קשה. איסור הנאה, אלא מה שצמצמה התורה פה את הנאה רק הפרט אחד מכל הנאה. אומר אני לא. ועדיין זה איסור מעשה. כשאר איסורי מעשה. אלא בכל זאת יש פה הבחנה. ופה צריך להקדים הקדמה חשובה עד מאוד. אז אני אקדים שוב איזה משל כדי שיובן. באבני מילואים, בסימן עין ב', סעיף קטן ב', כותב ליישב, אנחנו למדנו בהלכות שבועות ונדרים, יודעים ככה, שמי שנשבע לבטל את המצווה, שבועה שלא אוכל מצה, שלא יישב בסוכה, השבועה לא אוכלה. מי שאומר, קונם סוכה זו עליי, קוינון, כן אסור לשבת בסוכה. קונם מצה זו עליי, אסור לאכול את המצה. מה הטעם? משום ששבועה זה איסור גברה. אומר הלשון, האיסור חל על הגוף של האדם. וקונם חל קונם על הסוכה, על המצה. אבל מה שאין כן בשבועה חל על גוף האדם. וגוף האדם מצווה לאכול מצה ולשבת בסוכה. אי אפשר שיחול איסור על גופו של האדם לא לאכול מצה ולא לשבת בסוכה, בשעה שהפוך הוא מצווה. הגוף שלו כן יאכל מצה וכן יישב בסוכה. מה שאין כן בקונמות, הקונם חל על החפץ, על הסוכה ועל המצה, ואין מחילים לאדם דבר אסור לו. לכן לא יאכל מצה ולא יישב בסוכה. בקונם. אומר אבני מילואים, למעשה אמרו את הראשונים, מי שאוסר את גופו, האומר הוא אוסר את גופו על אשתו. פה האיסור, הקונם הזה חל על גופו. אם כן, זה דומה לשבועה. מה אמרנו שבועה? לא חלה לבטל מצוות אכילת מצה בשבועה בסוכה, בגלל שהשבועה, האיסור חל על הגוף של האדם, והגוף של האדם מצווה כן לאכול מצה וכן לשבת בסוכה. קונם חל על הסוכה, על המצה, אבל קונם גופי עלייך, הוא עושה, עושה קונם גופו, וגופו הרי כן מצווה. אז כן קונם זה דומה לי שבועה. ואם שבועה לא חלה לבטל מצווה, כך קונם שכזה, שהקונם חל על גופו של האדם, הרי גופו מצווה, ממילא לא חל האיסור על הגוף. אוי, והגוף, יש מצווה על הגוף. ככה מילואים וקדמו לו ראשונים. והדברים האלה תמוהים עד מאוד. יש רב חיים ויטל, בהתחלת הסיפה שערי קדושה, מתחיל את הסיפה שלו. בא שגוף האדם זה לא האדם. הגוף של האדם, האדם זה האישיות. הגוף זה חפץ כשאר חפצים. ואם כך, אז כל מה שאמרנו עד עכשיו לא נכון. שבועה חיילה לא על הגוף של האדם. היא חיילה על האישיות, שבועה. נסביר עוד דבר שידוע. הקצות בקוף פי בייס אומר שאין שליחות למצווה שבגופו. לא יכולים למנות שליח שאתה תניח תפילים במקומי ואתה תשב בסוכה במקומי. מפני שזה מצווה שבגופו. ידוע הקצות. אז מי אין לא שייך שליחות. למה? לא מסביר כל כך טוב. ההסבר פשוט מאוד. גוף האדם הוא חפץ כשאר חפצים, והאדם זה האישיות. אישיות עושה שליח. גוף לא עושה שליח. אם אני צריך לשים מזוזה בבית זה, לא אשים בבית אחר בדין שהבית יעשה שליח. אני צריך למוד את התינוק הזה, לא למוד את התינוק השני. אין שליחות לחפצים, אין שליחות לגופים. וגוף האדם הוא חפץ ככל החפצים. אם כן, כל מצווה שבגוף אין שליחות. שליחות זה רק לאישיות, ואישיות האדם זה האדם, וגוף האדם הוא חפץ כשאר החפצים. לא צודק אם כן אבני מילואים, שבועה חיילה על האישיות, והאישיות מוזהרת, והיא המצווה, ואז מתנגש שזה שניהם על אותו על האישיות. כל נום גופי על אשתי, מטיל קונם על הגוף שלו, זה לא שונה ממטיל גוף על הסוכה. הסוכה היא חיפת והגוף של האדם הוא חיפת. והקונם חל על הגוף שלו. מה אתה אומר? והגוף מצווה, שקע וקוס, והגוף לא מצווה, האישיות מצווה, ולא הגוף. למרות שראשונים אמרו גם כן כך, מה נעשה שאין הדברים מתקבלים בשום פנים ואופן. ההבחנה הזאת בין האדם ובין גוף האדם לא נעריך, אבל בכל זאת דבר שמסתום לבוא. כמה יודעים את זה, יש הרבה לדבר, אני מדבר רק דבר אחד קטן. דרש מסכת בבקמי. הקושה הראשונה של החזניש בבבקמי. כתוב במשנה הראשונה בבבקמי, לא זה וזה שדרכם ללך ולהזיק. ארבע אבות נזיקין הם, שור בור מה ועבר. אז שור מה ועבר יש להם מכנה משותף שדרכם ללך ולהזיק. המזיק בא אל הנזק. ולא כן בור, בור מזיק בצורה פסיבית, שהנזק בא אל המזיק, זה בור. אז המשנה מדמה את שלושת האבות האחרים, שכן דרכן ללך ולהזיק. אם מזיקים, המזיק בא אל הנזק. אנחנו יודעים שרב אמר, מווה זה אודום. אדם המזיק הוא בשלושת אלה, וקוראים לו מווה. שואל לך אז ניש, מווה, אם זה אודום, יש לו גם כן תנאי זה של דרכו ללך ולהזיק. אדם שהזיק בצורה פסיבית, הוא הזיק בצורה של בור. האם לא חייב כאודום? משנה מפורשת, בגמרות מפורשות, בבקמי, שהוא חייב. משנה, זה בא בחביתו, וזה בא בקורתו. נעצר בזדון, בפשיעה, בא לקורה, בא לחבית, נתקל וניזוק בו, חייב בא לקורה שנעצר. לא מדין בו, בו פטור על הכלים. מדין אודום. אם כן, אתה רואה שאודום, אדם, שהזיק בצוויון של בו, שהנזק בר נכבד בו, נתקל בו, חייב. וזה לא טועים את הכלל. שאמרנו ששלושת האבות, ביניהם מוות זה אודום, דרכו לילך ולהזיק. ואם כן, אדם לא ככה. אדם אפילו כשהזיק בצורה של בו, הוא גם כן חייב כאדם ולא כבו, שהרי הוא חייב על הכלים, בו פתור על הכלים. התשובה היא, אדם שהוזכר במשנה בין ארבעה אבות נזיקין, זה מווה ורב, זה לא אדם, זה גוף האדם. איפה זה כתוב? בגמרא. הגמרא אומרת בבקם משם בסוגיה, מהו הצד השווה שבהם ששמירתן עליך. אתה לא שמרת את השור, את האש, שמירתן עליך. שואלת הגמרא בעצמה, אדם שמירת גופו עליו, אם נכון הדבר, אדם חייב מפני שלא שמר את הגוף שלו. אז אדם חייב על שהגוף שלו הזיק, שהוא לא שמר אותו. אדם שמזיק בזדון, לא אומרים מדוע לא שמרת את הידיים שלך. אומרים מדוע עשית. אדם שמזיק שלא בכוונה, אומרים לו למה לא שמרת את הגוף שלך. מווה במשנה זה לא אדם, זה טעות, זה גוף האדם. המכנה המשותף בין ארבעה אבות נזיקין זה מווה אחד מהם, גוף האדם. והמשנה לא עוסקת כלל בזדון, זה צריך להעריך ונוכיח את זה, אז לא נעריך. תוספות בסנהדרין אינטטי ונתניה כתבו שהם שני מקורות, שני פסוקים נפרדים. מה כבהמו ישלמנו ומה כנפש בהמו. אחד למזיד, למפושע, במזיק בכוונה, והפסוק השני למזיק שלא בכוונה. אדם מועד לעולם בין שוגג, במזיד, במתכוון, אינו מתכוון. הדין הזה הוא דין מוות. המשנה עוסקת במוות, ומוות זה גוף האדם. המחנה המשותף, שמירתן עליך. אדם שמירת גופו עליו. הגוף הוא חפץ, ואתה חייב לשמור את הגוף שלך. וזה כמובן לא במזיק בזדון. המזיק בזדון לא אומרים מדוע לא שמרת את הגוף שלך. אומרים למה הזקת. אז המשנה בכלל, במשנה, בקמה לא מופיע אדם בתור אישיות. מופיע גוף האדם בתור חפץ. והוא המשותף לכל ארבעה אבות נזיקים. שמירתן עליך. אדם שמירת גופו עליו. ממילא לא קשה כלום כשאתה חזניש. אדם שהזיק בפשיעה, פושע כזדון עכשיו תמיד, כרצון, אז אדם זה הוא מופקע מהמשנה. אין לו את התנאים. התנאים שבמשנה שמירתן עליך, ושם חילקנו בין שלושת האבות לבין בו, ששלושת האבות דרכן לילך ולהזיק, ואילו בו המזיק, הנזק בא אל המזיק. באדם, מוות, אותו דין, כמו בו. מה שאדם שהזיק בפשיעה זה כרצון, כזדון, אז הוא לא במשנה, הוא למעלה מן המשנה, הוא לא במשנה. ושם ודאי אין תנאים, הוא לא חשך למסגרת של ארבעה אבות נזיקים. זה פסוק אחר וזה דין אחר. אם כן, הבחנה כבר ברורה. יש האדם, היינו האישיות, אני שומע, ויש הגוף של האדם. והגוף של האדם נידון כשאר גופים, כשאר חפצים. המתעסק, אמרנו, לא מתייחס המעשה אליו. מה אומר המתעסק? לא אני עשיתי. אז מי עשה? הגוף שלי עשה. כשמדברים על האישיות, אז מתעסק לא מתייחס אל האדם באשר הוא אדם, בגלל שהוא לא היה בכוונה. אבל בכל זאת מישהו עשה את זה. הוא אומר, הגוף שלי עשה. וזה לא מתייחס אל האישיות, מתייחס אל הגוף. בחלבים והראיות זה גם כן איסור מעשה, לא כאן ביספים לאיסור הנאה דממילא. אבל השאלה המעשה של מי? לא מעשה האדם שבאדם, בכל העבירות הקפידה על האדם שבאדם שהוא עשה. מתעסק, לא אני, בתור אישיות, לא אני עשיתי. אז מי כן עשה? הגוף שלי עשה. בחלבים והראיות הקפידה גם על מעשה, אבל לא על מעשה האדם באשר הוא האדם, אלא הקפידה על הגוף של האדם, וזה עומק הפשט. המתעסק בחלבים והראיות חייב שכי נהנה, כלומר, אכילות וביעות אסורות, הרי עם פעולות מעשים המשותפים לאדם ולבהמה ולחיים גם עושים, אז קפידת התורה באלה שהגוף של האדם לא יעשה אכילות וביעות אסורות. כמו למשל, מה הדבר דומה לשביתת בהמתו בשבת? התורה ציפתה שאדם ישמור את הבהמה שלו שהיא לא תעשה מלאכה בשבת. כך חלבים ועריות, אכילות וביעות אסורות, התורה הקפידה על האדם שהוא ישמור על הגוף שלו, שהגוף שלו לא יעשה ביעות ואכילות אסורות. אז המעשה כשמתעסק אל האישיות הוא לא מתייחס, שהרי בלי כוונה. אבל זה סוף 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 מעשה, אבל מעשה המתייחס אל גוף של האדם. וזה קפידת התורה, שהאדם ישמור את גופו, שגופו לא יעשה מעשים אלה של אכילות וביעות אסורות. זה עומק הפשט במתעסק בחלבים ועריות שכן נהנה. לא כמו בספר גלו שזה לא איסור מעשה, אלא איסור הנאה דממילא, זה משונה, איסור הנאה שרק פרט אחד מהנאות, איסור הנאה, אנחנו מכירים איסור הנאה, כל הנאות אסורות. אלא איסור מעשה, אבל מעשה של הגוף ולא מעשה של האדם. בשאר עבירות, הקפידה על מעשה האדם. לפעמים, נגיד מיד, יש אכילות אסורות שהן מתייחסים אל האדם, וכל אחד יבין מעצמו. אסור לאכול חולין באזורי, אסור לאכול בבית הכנסת, אסור שהגוף יקבל את הקלוריות שלו בתור בית הכנסת, באזורי. העיסוק אסור. אסור לאדם, בתור אדם, להתעסק במעשה זה, להכיל את הגוף שלו בבית הכנסת. הקפידה על האדם באשר הוא אדם, שלא יעשה את העיסוק, שלא יעשה מה זה, לשבת ולהכיל את הגוף שלו פה. אז אם כן, פה זה לא גדר מססק שכן נהנה. מי שאוכל חולין בזור, לא נאמר מססק שכן נהנה. זה לא איסור, לא איסור הגוף, זה איסור האדם. האדם מוזהר שלא יתעסק בעיסוק זה, לשבת ולאכול בבית הכנסת. ונאמר מיד, תשמיש אמיתה אסור לאבל. אנחנו יודעים מהגמרא בשבועת חס, שמי שנחשב ובא על ההרווה, נדע, אסור לפרוש בעבר חי, משום שיציאתו הנאה לו כביאתו. אבל שאסור בתשמיש, האם יהיה דין גם כן שאם נחשב אסור לפרוש בעבר חי מפני שיציאתו הנאה, אומר אני שתשתוי את אבלו, אני לא הייתי הסתכלת בפוסקים. אז פשוט שלא. זה לא איסור הביא, זה לא הרייס. זה איסור על האדם שלא יתעסק במעשה הזה, אבל לא מתעסק בדברים, אז ההקפדה על האדם. אז אין אומרים פה את המושגים שיציאתו הנאה לו כביאתו. משום כך יש לצעוק על החביס דעס, בסימן קוף פי ה', החביס דעס בסימן קוף פי ה', כותב, אז הגמרא אומרת, ויזהרתם, עזרה לבנות ישראל שיפרשו סמוך לבסתן, שרי אסור לעשות את השמיש לפני זמן הבסת, ולא היא תורה, אבל התורה עשרה, אומרת רבונן, האם מי שנכשל ועשה את השמיש לפני זמן סמוך לבסתן, האם נאמר אסור לפרוש בעבר חי יציאתו הנאה לו כביאתו, אך המסדס בקוף פייהי כותב בפשיטות ודאי, מה ההבדל? אומר אני ודאי, יש הבדל עצום. אין פה איסור הביאה, היא לא נידה. האיסור הוא לעשות תשמיש לפני סמוך לבסת. מה שייך, אז הקפידה על העיסוק, על האדם, שלא יעשה. מה שייך להזכיר פה יציאתו הנאה לו כביאתו. פשוט ברור שלא. למרות שזה נגד חבזדה, מה נעשה? וגדול לא מזו. כתוב בתם המלך ובדברי חזקאל, שקידושי ביאה, הבעל האישה לשם זנות, ונמלך, לפני שפירש ואומר, הרי את מקודשת בפרישה זו, ביציאתו הנאה לו כביאתו, יהיה קידוש. ביאתו היה אנשים זנות, והפרישה היה אנשים קידושים. אז אומר, יציאתו הנאה לו כביאתו, ודאי שזה קידושים. אומר, אני ודאי שלא. קידושים זה טקס, שאדם עושה עיסוק של כסף, שטר, רביעה. אז ממילא מה שייך להזכיר פה הקפידות האלה, כך הסברה נותנת, נגד האחרון, נגד התאומית. על כל פנים זכינו לדין, הבחנה הפשוטה של רבי חיים ויטל אומר, שאדם וגוף האדם זה שני דברים. האדם, כמו שאמרנו, זה האישיות, וגוף האדם הוא חיפת, הוא בהימה, כשאר הגופים. ומתעסק, לא מתייחס אל האדם באשר הוא האדם, אבל מתייחס, המעשה, זאת אומרת מישהו עשה את זה, מתייחס אל גוף האדם. בחלבים והראיות קפידת התורה על גוף האדם, כמו המשל שאמרנו שביטת בהמתו, אז פידע שאדם יקפיד שהגוף שלו לא יעשה אכילות וביות אסורות, ואם כן גם מתעסק, סוף סוף מתייחס אל הגוף שלו, המעשה הזה. אם הגענו לזה, לא נעריך יותר, אבל יש המון משלים נוספים, לא נדבר. פה אנחנו מבחינים הבחנה חשובה לגבי אוכל. יש קושייה גדולה שהמפורשים יקשו בתוספות מנחות סמך ת' הביאו בשם רב הייגרון. יש מושג פיסול, דיברנו קודם, אוכל שנפסל חומרית, נפסל מאכילה, מאכילת אדם, מאכילת כלב. יש מושג עיכול, חיטים שבגללי בהמה, פיל שבעלה כפיפה מצרית. זה עיכול, התעכל, חלב דין עיכול. עיכול מפקיע שם אוכל. לגבי מה? לגבי תומת אוכלין. כמו שאמרנו, חיטים שבגלי בהמה, פקע מהם תורת אוכל, לגבי יקבל תומת אוכלין. פיל שבלה כפיפה מצרית, זה עניין של עיכול. האם במאכלות אסורות יש מושג של עיכול? אומרים תוספות בשם רבי גוין, תוספות מביאים מדעות אחרות, אבל רבי גוין אמר, למחלות אסורות אין מושג של עיכול. עיכול לא מפקיע איסור מחנות אסורות. שואלים האחרונים, מי חמור יותר? טומאת אוכלין או מחלות אסורות? אמרנו קודם, מחלות אסורות מיד שנפסל מחילת אדם, פקע איסור. אינו ראוי לגר, הפסוק נדרש, במזור סמחת, פוקע איסור מחלות אסורות ברגע שנפסל מחילת אדם, אפילו שעדיין ראוי לחילת כלב. לגבי טומאה אמרנו בחורות קו ג' שעד שיפסל מכלב עדיין אוכל לגבי טומאה. אז טומאת אוכלים חמור יותר ממחלות אסורות. כרגע אמרנו הפוך. עיכול אומר רב אייגואל מפקיע שם אוכל לגבי טומאה ולא מפקיע לגבי מחלות אסורות. סתירה? אין סתירה. זה לא עניין שחומרה וכולי. זה הבחנה בין המושג אוכל למושג אוכל. תרי גבני אוכל. כשמדברים על מחלות אסורות, מדברים על האדם בתור בהמה, בתור גוף. כל שנפסל מחילה שהגוף של האדם לא סובל את זה, לא יישאר איסור מחלות אסורות. הקיבה של האדם לא סובלת את זה. אז ברגע שנפסל מחילת אדם מבחינה חומרית, פקע איסור. לא שייך שישאר עוד. בטומאת אוכלין מתייחסים אל האוכל לא כאוכל חומרי. הרי לקבל טומאה מעט מאוד חפצים, מי נטמא? מי מקבל טומאה? מעט מאוד. מטמא, יש הרבה בתורה. לקבל טומאת אוכלין, רק אדם מישראל, גוי לא מקבל טומאה, בימה לא מקבל טומאה, אדם מישראל, כלים ואוכלים ומשקים. זהו. מה זה כלי? כל אחד יודע, כל הכלים יורדים לידי טומאה במחשבה. לעלות מטומאה צריך מעשה שיגלה דעתו יותר, אבל זה מושג אנושי. כלי זה מושג אנושי. בן אדם יש להם כלים. אז המחשבה פועלת פה. היא נותנת שם כלי, היא מפקיעה שם כלי. אי יש כלים בשביל הבימה? חוכם, זה האדם. מכין כלים לבימה, אבל מי קובע את המושג כלי? המחשבת האדם. יש תוספות בחולין קוף חף א', שאומרים תוספות ביטול של אוכל במחשבה, שאדם כבר לא, זה לא נפסל, כמו עיכול, הוא אדם זורק שירי מאכל שלו, לא רוצה לאכול יותר. אומרים תוספות, זה שייך להפקיע על ידי ביטול מחשבתי, תורת אוכל לגבי טומאה. יש משניות שלמות שפוקע תורת אוכל. לגבי מחלות אסורות, אין ביטול מחשבתי מבטל תורת אוכל. למה? פשוט מאוד. אוכל לגבי טומאה זה מושג אנושי, כמו כלי, יגיד עליו ריאו. יש כלים מקבלים טומאה ויש אוכלים מקבלים טומאה. כלים, מי קובע את השם כלי? מחשבת האדם. מי מפקיע שם כלי? מחשבת האדם. אוכל לגבי טומאה, מי נותן שם אוכל? האדם. ומי מפקיע שם אוכל האדם. ופה אנחנו מבחינים בין פיסול חומרי לבין עיכול או ביטול מחשבתי. בפיסול חומרי הולכים לפי הקיבה של הגוף של האדם. ברגע שנפסל חומרית מאכילת הגוף של האדם, פוקע איסור. בטומא זה עניין אנושי, שאדם יוצר אוכל, נותן שם אוכל על ידי מחשבתו, מחשיב כאוכל, משניות שלמות בתארות. אדם מחשיב את זה כאוכל, אז אוכל. וכך, להפקיע שם אוכל על ידי מחשוב ועל ידי עיכול. אמרנו עיכול לא דומה לפיסול, בפיסול נפסל חומרית. בעיכול נפסל על ידי שאדם כבר רואה חיטים שבגלי בהמה לא נפסלו חומרית כלל וכלל. אפשר לרחוץ, אף אחד לא ידע שזה היה פעם בגלי בהמה, ואפשר לאכול את זה. זה עיכול, וזה מה שהתוספות קוראים בחולין קוף חף א', ביטול במחשבה. האדם כבר לא אוהב את זה, לא. אדם מבטל את השם אוכל פה. מחשבת האדם. אם אנחנו מבחינים בין אוכל חומרי, שזה נוגע למחלות אסורות, לבין שם חשיבות אוכל. שזה מושג אנושי. אז גם חלוי שם אוכל תלוי במחשבת האדם, וגם פקיעת שם אוכל תלוי במחשבת האדם. וזה הסוד של עיכול ושל ביטול במחשבה, להפקיע תורת אוכל לגבי תומה, כן, המחשבה מפקיעה מתור התוכן. לגבי מחלות אסורות, אין ביטול מחשבתי ואין ניקוד. מה יש? פיסור חומרי. ממילא נבין גם לגבי המושג של אכילת כלב. מה פתאום נאמר שלא פוקע שם אוכל כל עוד שראוי לכלב? הרי לא ראוי לאדם. התרץ פשוט. אם דנים על האוכל כמושג חומרי, בקיבת האדם, הגוף של האדם, ברגע שהגוף של האדם לא סובן, פוקע שם אוכל. כשדנים על אוכל בתומה, כמו כלי, זה מושג מחשבתי, חשיבות, אז ידוע מפורסם היסוד הגדול של רבי יוסף אנגל בהתוואה דאורייתא כלל ט' מביא 30 ראיות, שכל חלות שם, הזכרנו כבר הרבה פעמים את הדוגמאות, חלות שם לא פוקע כל כך בנקל. כל אחד מכיר מהציצית שלו, שלהיות חלוי שם ציצה צריך חיטים שלמים. אבל אם נקראו, להישאר שם, כל עוד שיש גרדומים, נשארו עוד, עדיין השם נשאר. כל אחד יודע את הגמרא בשבת, כלי שנשבר ועדיין עושה מעין מלאכתו הראשונה, עדיין שם כלי עליו. תחילת כלי צריך להיות שלם. כלי שהוא כל כך, שהוא מראש עבור לא כלי, זה גיסטרה. אבל אם כבר חל שם כלי, חלות שם לא פוקע כל כך מהר. תחולה ופקיעה זה לא היינו אח. לא כל מה שלא ראוי מראש לתחולת שם, מפקיע את השם. מפני שלפקוע צריך שיבטא לגמרי. המון דוגמאות לא צריך להריך בהן. אוכל שנפסל מאכילת אדם, מבחינה חומרית, הוא כבר נפסל, נפסל. אבל איכן שדנים על אוכל חשוב, מחשבת האדם, לגבי תומת אוכלים, אז כל עוד שעדיין נשאר גדומים, שעדיין ראוי לאכילת כלב, לא פוקע שם אוכל כל כך מהר ממנו. לכן עד שיפסל מכלב, עדיין יש עליו שם אוכל לגבי תומת. מה שאין כן לגבי מאכלת אסורות, אין חלות שם. למה ממשיך, החלות שם. זה לא שם, זה חומרי, זה פיזי, רואים. כל שהגוף של אדם לא סובל, פוקע תורת אוכל. אז אין פה חורי וכולי, ששאלנו, מי חמור יותר? תלוי במה. אז לגבי מאכלות אסורות, פיסול מיד מפקיע שם אוכל. עיכול לא מפקיע, עיכול זה מושג מחשבתי. לגבי תומת אוכלים הפוך. עיכול מפקיע תורת אוכל, ואילו פיסול, פיסול לא מפקיע לגבי תומה, עד שלא יישאר גדומים, עד שיפסל מכלב. אז אין סתירה. אומר הרי מילוניל, בדיוק כמו הלשון שהביא הר"ן בריש צוחין, לגבי מי שאומר שביטול שלא חפץ ושיהיה ברשותו. שהסכימו ביתוי לדעס התורה. התורה אומרת שלא יימצא ברשותך בל יראה בל יימצא, אז אנחנו דורשים שהוא גם כן יסכים דעתו לדעת התורה, לא חפץ שיהיה ברשותו. זה ביטול של הראשונים. ביטול של הרים מינונים גם כן כך. הוא מבטל במחשבתו, מסכים ביתוי לדעס התורה, לעשות ביטול חשיבות אוכל. התורה לא רוצה את זה כאוכל, גם הוא, גם אני לא רוצה. ביטול מחשבתי של אוכל, זה ביטול חמץ לדעת הרי מילוניל. אז מה יקשה המחלבה? שיהיה מותר לאכול, מה יהיה נחיל אצל? בל ירואה דומה, אומר אחרי זה, שהרייבת מדמה, בל ירואה ותשביטו, ומה? לתומה שורכבין. התפלנו מה הקשר? זה הקשר. תומת אוכלים מדברים על האוכל כחשיבות אוכל, מושג אנושי, וכך בל ירואה ותשביסו התורה אמרה שתסכים דעתך לדעת התורה, שלא חפץ באוכל זה, שלא רוצה אותו כאוכל, הוא מבטל אותו במחשבתו מתורת חשיבות אוכל. אז זה המשותף בין בל ירואה ותשביסו לבין תומת אוכלים. שבשני העניינים האלה, המושג אוכל נידון פה לא כאוכל חומרי כמו במחלות אסורות, אלא נידון פה כחשיבות אוכל, מושג אנושי שאדם מחשיב כאוכל או לא. אז זה המושג של ביטול חמץ, לא לראות את זה כאוכל, לא להחשיב את זה, שהאדם במחשבתו לא רואה את זה כאוכל, אז זה דומה לטומאת שריכלין. אז מה הקושיה? איך אנחנו אומרים שעדיין כל עוד שראוי לכלב חייב בתשביסו, והרי הר"ן אמר שתשביסו שאמרה תורה סייג כדי שלא יבוא לאוכלו, והרי כשיוכל מותר לו, לא מקשים קושיות כאלה. ודאי שזה תיימד לקרוא משום סייג שאתה תורה, אבל כבר לא יפלוג רחמונה. עכשיו התורה אומרת שאתה בלבך תבטל במחשבתך את זה מאוכל, אז ממילא הולכים פה לפי גדרי תומת אוכלים. אז אם כן נפסל מאכילה של אדם, כל עוד שראוי לכלב סובר הרייבד, כמו בתומת אוכלים, עדיין שם בחשיבות אוכל גרדומים כאלה, אז גם לגבי תשביסו, ואני רואה שהתורה אומרת שתסכים דעתו, לדעת התורה שלא יחשיב במחשבתו את זה כאוכל, אז מדברים על אוכל כחשיבות אוכל, אז נמי מובן הדבר. הבחנה הזאת יש להגיד בעוד מקומות, אבל לא נאריך בזה. בנוגע למעילה, זה צריכים כן להזכיר, מעילה, בפסוכם דף למד ג' יש אריך הסברה שמתעסק במעילה. אז שואלים כולם, מי צריך איזה פסוק לרבות מתעסק לגבי מעילה של הקדש, מעילה? טיפוק לי שכן נהנה. התשובה היא כמעט שהחזיש אומר את זה. זה ברור הראשון, אבל זה כוונתו. מעילה בין מי שאומר שזה מתואר אז גזל, הנתיבות בסימן כ"ח ורב חיים בספר, או בין שמי שלא אומר מתואר גזל, וגם הסומך אמר מתואר גזל, אז זה מושג אנושי מתעסק. במעילה יש גם להבחין, מבחינים האחרונים בין הנעד וממילא ובין מעשה. נכון, אבל זה לא הדוגש. הדוגש הוא מעילה זה לא איסור הנאה, אלא השתמשות. מה ההבדל בין המילה הנאה לבין המילה השתמשות? המבין אברהם ביחס יונטף כותב לגבי מוקצה. מוקצה אינו אסור, מוקצה בשם בזו יונטף לא אסור בהנאה. אבל הפת שנפתה בעצי מוקצה מותרת, אבל האיסור כן אסור, תעשות בעצם השתמשות, זה הגדר האמיתי. אין משתמשים במוקצה, מעילה איסור השתמשות. מה ההבחנה בין השתמשות להנאה? זה הבנה מקובלת, זה במעילה, זה הידמייסה, נכון, אבל לא זה ההגדרה. ההגדרה היא הנועז, הנועז הגוף. השתמשות הוא פעולה שבן אדם באשר הוא אדם עושה לענות את הגוף שלו. זה נקרא משתמש. במוקצה איסור השתמשות ולא איסור הנאה של הגוף. וכן במילה בהקדש זה איסור השתמשות. לפי מי שאומר גזר ודאי מובן שזה איסור השתמשות ולא איסור הנאה. במילה אז היינו מרבים מתעסק במילה, אז יש צורך בפסוק מיוחד. זה פסוכים למד ג' הזכרנו קודם את התוסות במנוחה סמך ת' התוסות הקשו על רבי גוין מגמרה ביומי פי א' זר שבעלה שזיפי תרומה אמרו הפוסקים דבר כזר והגיען פקע קדושת תרומה אין זר זר שוכל תרומה חייב מיטה בשוקק קרן וחומש אבל אם כבר היה עיכול זיפי תרומה שהתעכלו, הקיא, האדם אכל והקיא, אז כבר אין חוימש. שאלו תספס, הרי אמרנו במחלות אסורות, אין מושג של עיכול, רבי גאון. הדבר הזה ממש שואל הרשש. הזכרנו קודם גמור חולין קוף חוף א', ששם התוספות אומרים שביטול אוכל במחשבה, לא שייך רק לגבי, אלא רק לגבי תומת אוכלין ולא לגבי מחלות אסורות. שאל הרשש בהגאות, וזה לשונו. עונו יחיים מוצוסי, אני מצאתי. משנה מפורשת סוף תרומות, כהן שאוכל תרומה וזורק שירי אוכל שכבר לא אוהב את זה, זורק, לא נפסל, הוא זורק את זה. פוקע הדין תרומה. הרי אמרנו שביטול מחשבתי לא מבטל מחלות אסורות. שואל הרשש משנה מפורשת שהתרומה פוקעת על ידי שאדם כבר לא רוצה, זורק את זה. שירי אוכל של תרומה. התשובה היא, תרומה היא לא מאכולת אסורס. תרומה לזרים זה לא מאכולת אסורס. תרומה לזרים זה איסור על הגברי, איסור אבוידה. הגמרא בפסוחים דף למד בית אומרת שאכילת תרומה אבוידה. אכילת קודשין זה אבוידה. זר שאוכל תרומה הוא מחלל את העבודה. כמו שאסור לזר לעשות זריקה ועבודות המקדש, קמיצה, אסור לזר לעשות עבודת הקודש, הפולחן של אכילת קודשים ותרומה. זה חילול עבודת הקודש. אז הקפידה על האדם באשר הוא אדם, זה לא קפידה של מאכלות אסורות. מיד מוסבר בזה רמב״ם. בפרק י' תרומות כותב הרמב״ם, נוזיון ששוסו יין של תרומה, לא חייב חוימש. זה היה יין של תרומה, חייבים חוימש, אבל השתה יזר נוזיון. אז הוא שתה באיסור, יין לנזיר, לא חייב חוימש. שאלה כל בצורים, בפסוחים, לא שמענו מימינו. אנחנו מכירים לפי הכללים של איסור חל על איסור, יש אוכל אכילה אחת וחייב חמש חטאות. אם רק הכללים של איסור חל על איסור תואמים, אז זה בסדר. פה כתב דבר מוזר הרמב״ם. אוי, היין של תרומה שהוא שתה היה באיסור, זה היה יין לנזיר, אז ממילא אז לא חל חיוב חוימש. מה הרב את דבר? אז יש אגריז בעצם, אמר מילים אחרות, אבל כמעט אותם המילים. אגריז בספרו כותב לגבי שיחה כשתייה, שהתוספות הביאו המון רייד בעניין זה, תוספות ביומה, בחולין, בנילה. אמר אגריז בדעס הרמב״ם, לא מצינו ברמב״ם שיחה כשתייה במחלות אסורות, אלא בדבר אחד, בחיוב זר, בתרומה, חייב זר, חוימש, על שיחה כשתייה. אומר הגריז, משום שחוימש לא על האיסור, זה איסור חילול החפצה. כמעט כדברנו, לא יודע בדיוק מה הוא אומר. חילול, מי שאוכל זר, שאוכל תרומה, חייב על חילול החפצה. ולגבי חילול החפצה, שתייה, שיחה כשתייה. הנוסח שלי הוא חילול עבודת הקודש של האכילה. זה לא מחלות אסורות. לכן אין ללמוד מזה לענייני מחלות אסורות. שיחה כשתייה מדורייסה נאמר על חילול, לפי הגריז חילול החפצה, לפי הנצח שלי, חילול עבודת הקודש של האכילה. משום כך מתורת שתי הקושיות של התוספות של הרשש. עיכול וביטול מחשבתי לא מועילים למחלות אסורות להפקיע. אבל כן מועילים להפקיע חיוב ניסי וחוימש של זר. מפני שפה זה לא מאכלות אסורות, זה כפידה על העיסוק של האכילה, על חילול עבודת הקודש של האכילה, שזר אסור לו. בראש מסרת פסחים מספרת הגמרא סיפור ידוע, לכם הפונים היו נאבקים הכהנים לאכול, כל אחד לקבל משהו. אחד התפאר, הגיעני כפול. שאלים תוספות ישנים יומה למתת, אם כן איך התקיימה מצוות אכילת קודשים? לחם הפונים כולם חטפו ואכלו כל אחד פחות מכזית, ואין אכילה פחותה מכזית. אז איך נתקיימה מצוות אכילת קודשים בחילה כזאת שכל אחד קיבל פחות מכזית? אז ידוע באחרונים תירוץ, כך החסון סויפר, הבית הלוי, האנגיונטף ועוד כולם. מה הם אומרים? הם אומרים שיש הבחנה. איכן שהגברי צריך לאכול פסח מצו מורו, אין אכילה פחותה מכזית. בקודשים זה לא דין על הגברי לאכול, זה דין על הקודשים שיאכלו. וסוף סוף בין כל הכהנים כולם ביחד נאכלו הקודשים. אני, את המופס הזה אני לא יכול להבין. איך קרה הדבר שלא אכלו וזה נאכל. זה קריאת ים סוף. זה לא יכול להיות כזה דבר. אם לא אכלו, לא נאכל. זה נבלע, זה נתקע בגרון, אבל זה לא נאכל. אי אפשר להבחין בין מי, לא פעלו וזה נפעל. אם כן, מה התשובה האמיתית לשאלה הזו? תשובה פשוטה, אך שווה. אכילת קודשים שהלחם הפונים שחיבבו את האכילה, יש מושג של אך שווה, מחשיב את האכילה. אז האך שווה הוא הפועל שזה יחשב מעשה האכילה. בינתיים נתגלה לנו שבמחלות האסורות אין אך שווה. בדורייתא. תשאלו, הרי כתוב בראש, בפסוחים, בשם הברצלולי, בגלל המייסה, שאסור לאכול חמץ שנפסל עם אדם מחשיב, מקפידים על התרופות, אומרים אפילו שזה נפסל מאכילה, אבל אך שווה כתוב בראש בשם הברצלולי שיש אך שווה. האך שווה הזה של הברצלולי הוא דרבונו לכל הדייס. פשוט מאוד. כותב המחשת, פשוט כך, שזה רק דרבונו. אין בדורייסה, אין מושג במחלות הסורות של אך שווה. והסברנו כבר למה. הגוף, הבהמה שבאודם, הגוף לא יודע מה זה אך שווה. אך שווה שייך כשמדברים על האדם באשר הוא אדם, הוא עושה אך שווה. אבל הגוף של האדם לא עושה אך שווה. ומחלות הסורות מדברים על הגוף של האדם ולא על האדם. זה התחלת זרינו. אז מה שייך אך שווה לגוף? הגוף לא יודע מה זה אך שווה. תרומה לזרים זה כן שייך. מפני ששם זה לא מחלות הסורות. זה לא שהגוף לא יאכל. זה הגדר של העיסוק של מעשה האדם באשר הוא אדם. שאתה מתעסק בעבודת הקודש שלא שייכת לך. אז זה קפידה על האדם. פה שייך המושג אך שווה, כמו שלטובה, מי שמחשיב פירור של הלחם הפונים, מתקיימת מצוות האכילה בגלל אך שווה. הדברים נוגעים, אבל אני לא נחרוג מהמסגרת, לגבי תרומה וטבל. אוי והמשנה, בניד לדפנון, שכל מתמת ומסויכלין חייב במעשה, המשנה מדמה טבל ותרומה דווקא לתרומת אויכלין. נגיע למעשה לגבי תרומה. תרומה שכבר נפסלה מאכילת אדם ועדיין ראויה לכלב. מה הדין לגבי תרומה? וכן שאלה לגבי תרומה. לא נעריך את זה דברים זרים. נעזור את זה. מה שכן צריך להזכיר דבר כזה. יש רבי שמעון במקס דף י' ג' במשנה, שרב שמעון אומר שהאוכל חיטה כלשהי גם כן חייב מלקס במחלות אסורות. אז במשנה כתוב על חיטה שזה בריא, בריאה. והגמרא קובעת שדו דווקא, אפילו קמח, משום, אומר הריטבו, משום אך שווה, חשיבות, בריאה. רבונו חוקים על המושג של בריאה. אז יש שם הגמורי, ביוד ג' במשנה, ביוד ז' הגמרא מעריכה, אומרת הגמורי, מודה רבי שמעון, לגבי קודם שאין חייבים, רק על שיעור. אין בריאה, אין מושג לגבי קודם. כותב הריטבו במקום, משום שוי וקודם זה בשויגג, ובשויגג לא שייך אך שווה, אין לזה אבוני. בשויגג הוא לא מחשיב את האוכל, בשויגג הוא לא מחשיב את החטא, צעה בחטא, אבל כן מחשיב את האוכל. אז הריטבו לא מובן כלל. הוא אומר, אוי, בשויגג לא שייך אך שווה. מה התשובה הפשוטה לשאלה הריטבו? על מה אמרנו קודם מתעסק חייב שכי נהנה? לגבי מה הוא חייב? קוד! אז לגבי קוד אנחנו דנים על, במחלות אסורות על גוף האדם, כמו שאמרנו קודם, על הגוף שבאדם, על הבהמה שבאדם, כמו שהסברנו כבר. אם כן, רבי שמעון חידש חידוש אחד, רבי שמעון, נתני, סובר, שלגבי מלכס, אנחנו מפרשים את כל הפסוקים שכתוב לא יסויכל ולא יסויכלו, לא רק אכילת הגוף שהסברנו במחלות אסורות, זה אמס, אבל על יד זה מתפרש גם לגבי מלכס, הפסוק שלא לעשות עיסוק. אתה אדם, בתור אדם, לא תתעסק, לא תעשה מעשה להכיל את גופך בנבירה, במחלות אסורות. אז יש מלכס על כלשהו מדין חשיבות, על בריאה, שזה חשיבות ואח שווה. מפני שפה הקפידה לגבי מלכס, לחידושו של רבי שמעון, שגם הקפידה, מלבד הקפידה של מאכלות אסורות, אבל לגבי מלכס יש פה פירוש נוסף על הלאו, לא להתעסק, לא בעיסוק האכילה. זה שייך לגבי מלכס. אבל לגבי קורם, שאמרנו ששם המקור, שמזעסק שכנן מה הוא חייב? קורם. שם מויד רב שמעון, שקורם לא חייבים על בריאה, על חשיבות. בברוכס למתת הביאו תוספות נחבקס הבא ובירושלמי לגבי ברכת המזון, ברכה האחרונה, אם האדם מברך על בריאה, זה נוגע למה זה? מישהו אחר פחות מהשיעור, רק זה בריאה. אז התייסס עשו מחלוקת, הבבין לא יודע מה זה בריאה, לגבי ברכות הנהנים, והרשלמי כן. השאלה היא על מה האדם מברך ברכת המזון, ברכת המזון האחרונה. הוא מברך על ענת, אכילת הגוף שלו, אז זה חשיבות. מה שהיה בריאה, מה שהיה אחר שווה. הגוף לא יודע מחשיבות. או שהברכה על העיסוק, שאדם יתעסק להכיל את הגוף שלו, אז יש מושג של חשיבות, אז יש מושג של בריאה. אבל לא נעריך, זה שוב דבר של הלכות. במרשל, הוא מעריב בן לב, שהביא המרשו, בשבוי דף קו ג' עמוד ב', חידשו שניהם על פי התזס, שכשם שרבי שמעון מחדש שיש חשיבות ואח שווה, בריאה לגבי שיעור, יש גם עניין אחר לגמרי, שלא כדרך. חייבים לפי רבי שמעון גם מי שאכל שלא כדרך אחיד, שלא כדרך. ומדברים בזה הרבה אחרונים בעניין הזה של המעריבה למרשל. יש גמורה בצורים דף כבב, שרבי יוחנן בן זכאי היה דורש בצילו של היכל, איך נהנה מצילו של היכל אסור בהנאה, אז הבינו תוספות שלא כדרך. אז מעילה, מועלים, משמע בתוספות שלא כדרך אין מעילה. שאלים תוספות, הגמרא שם בפסוחים אומרת, הכל מודים, בבשר וחלב וכלי הכרם, חייבים עליהם גם שלא כדרך, מי טיימה משום לא כתיב בו אכילה. בשר וחלב וכלי הכרם לא כתוב את הביטוי בתורה אכילה. היכן שכתוב אכילה צריך כדרך אכילה, אבל בשר וחלב וכלי הכרם לא כתוב אכילה, אז חייבים גם שלא כדרך. זה גמרא. התוספות, אמרנו, בחובות ופסוחים פלפלו, מעילה, משמע שמותר שלא כדרך. ככה רבי חמזק היוסה, שידורש מאחורי היכל בצילו שלא כדרך. אז אין מעילה שלא כדרך. שאלים תוספות, איפה כתוב, האם כתוב אכילה פלפלו? אמרו תוספות, הרי אלפים אין מעילה, גזירה שווה ידוע חטרת מתרומה. ובתרומה כן כתוב אכילה, אז צריך כדרך אכילה. לכן שלא כדרך לא חייבים לא בתרומה לזרים ולא במעילה. וזה הטעם של רבי חמי זכאי שנהנה מצילו של היכל שלא כדרך, בגלל שכאילו כתוב אכילה, או בתרומה כתוב אכילה, ומעילה ילפין חט רט מתרומה, אז בעינן כדרך אכילה. מה נעשה? השגסאי חולק על התוספות, אבל השגסאי היא לא בודד, אשר המלך בהתחלת הספר מביא תוספות בסנדרים חוקים לתוספות פה, ומזיקים את השגסאי, השגסאי אומר שיש מעילה גם שלא היא כדרך. והסיפור רבי יוחנן בן זכאי חיפשו, שהמלך חיפש טעם אחר. וכך ממש יש ברכות למד חט צלח, תרומה לזרים חייבים שלא כדרך ולא כתוספות. בקיצור, השגסאי והצלח ודעים היו חולקים על תוספות ואומרים שגם מעילה וגם תרומה לזרים חייבים גם שלא כדרך. שואלים האחרונים, אז למה הגמרא הזכירה בפסחים רק שתיים, צריכים להזכיר ארבע? הגמרא הזכירה הכל מודים בבשר וחלב וכלי הכרם שאין מעילה שיש איסור, כלומר, לא מייתתי, שיש איסור גם שלא כדרך, ואילו השגסאי והצלח הוסיפו עוד שני מעילה, יש גם בשלא כדרך, וגם איסור של תרומה לזרים יש גם שלא כדרך, אז למה הגמרא לא פורטת גם את זה? התשובה פשוטה. בבשר וחלב אכילה כרם לא צריך כדרך מפני שלא כתוב אכילה. במעילה או בתרומה לזרים כן כתוב אכילה, כמו שהתוספות אומרים, יפין חטא חטא מתרומה והתרומה כתוב אכילה. אז למה חייבים שלא כדרך בתרומה לזרים ובמעילה? משום אך שווה. הסברנו כבר מתוך דברים ליצא שתרומה לזרים שייך אך שווה, בגלל שזה לא מאכלות אסורות. זה כפידה על העיסוק של האכילה, על העבודה של אכילת הקודשים. לכן יש אך שווה. כך מעילה אמרנו, זה לא איסור הנעת הגוף כדרך שער איסור הנועה, זה איסור השתמשות, מעשה האנושי, האדם. אז בשני אלה מדברים פה על איסור האדם באשר הוא האדם. כך ביארנו. אז אם כן, אך שווה עובד פה. אין להביא את ארבעה במקום שתיים. השתיים שבגמרה זה בשר חזקה קרם לא כתוב אכילה. מעילה ותרומה לזרים כן כתוב אכילה. רק יש מושג של אך שווה בשני אלה. בגלל שבשני אלה זה לא מאכלות אסורות של איסור על הגוף, שהגוף לא יודע מחוכמות והחשבות. אלא מדובר פה על האדם. בעבודת הקודש של תרומה במילה השתמשות הגזל, אז ממילא שייך אך שווה, וזה הגורם שחייבים גם שלא כדרך, על פי התוספות בשבועות דף כ"ג שהזכרנו. לא נאריך יותר.